אז שלום וברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט, למה לא אמרו לי? והיום אני מארחת את אורית Health Got, איזה שם מיוחד. Yeah. והיום אנחנו נדבר על כל מיני טיפולים מיוחדים שלא ידענו, או לפחות אני לא ידעתי, שקיימים במהלך ההיריון, שיכולים לעזור לנו לעבור את הלידה שלנו, לעזור לנו ולבייבי שלנו, לעבור את הלידה בקלות ובשלום. אז בואו נגיד שלום לאורית Health Got. היי!
אני אוהבת אחת מדייקת את הגוט, את ה-Health Got.
לא, תקשיבי, איזה שם משפחה, מתנה. יאו, זה פשוט תפור עלייך ועל מה שאת עושה.
האמת שכן, זה במקרה, מישהי אמרה לי, מה, יש לך שם כזה מיוחד, איך אתה משתמשת בו? משתמשת בו, בתעודת זהות, בדרכון, בתעודת, וכאלה. אמרת לי, למה, זה שם מיוחד, זה הלף, זה הצילו, זה חצי, מישהי אמרה לי, חצי אלוהים, הלף.
והשני זה גוט, גוט זה קיבלתי.
מתנת אלוהים, אפשר להסתכל על זה בכל מיני ורסיות, אבל כן, אין ספק שזה...
אז תגידי, אורית, בואי תספרי לנו קצת, מי את?
טוב, אז אני אמא לשלושה, שבעצם את שלושתם ילדתי כל אחד בדרך אחרת, טכניקה אחרת, את כולם ילדתי בלידות רגילות, אבל עם כל אחד היה איזושהי מורכבות מסוימת, שהובילה אותי למקום שאני נמצאת בו היום, זאת אומרת, משם זה נבנה. אני גרה בראש העין, אני בהכשרתי רפלקסולוגית, מטפלת בנשים בהיריון, ובעצם מביאה איתי את כל העולם של הרפואה המשלימה כארגז כלים לטיפול בנשים בהיריון עד חודש תשיעי, כולל זירוזי לידה. לתוך זה אני יוצקת גם לידות, אלה שרוצות ליווי לידה. ושם בעצם יש לי את הטכניקות של הדולה. עם השנים, ולאורך באמת ההיסטוריה שלי עם, עם הלידות שלי האישיות, הבנתי שכנראה יש פה איזשהו עניין סביב איך התינוק הזה שוכב ברחם, איך הוא נכנס לאגן, דרך זה יש איזושהי השפעה כנראה על האופן שבו אני ילד, וראיתי את זה מאוד מאוד טוב בלידה השנייה והשלישית שלי ליתר דיוק, כשהקטנטנים שלי החליטו א' להיות במצג מה שנקרא unstable, הם כל הזמן התהפכו לי ראש, עקוז, ראש, עקוז, והשלישי... היום אני מבינה בדיוק מה היה, זאת אומרת, אם השנייה הייתה ראש עקוז, ראש עקוז, ואז בזמנו הסבירו לי, תשמעי, זה הריונות חוזרים, הרחם עבר שם כבר לידה, זה טבעי, זה יכול לקרות, משהו באלסטיות, משהו בשרירים כבר לא מחזיקים מאוד טוב את הרחם, זה הגיוני, משהו כזה, בלידה השלישית בכלל הוא היה רוחבי, זאת אומרת, זה לא לפה, לא לשם, הוא שכב לי, מה שנקרא ככה, היה לי בטן מרובד. ואז אמרו לי, תשמעי, לכי תטפלי בזה, לא הגיוני שזה יהיה ככה, עכשיו תלכת לרופא נשים, והוא אומר לך, תעשי היפוך בשבוע 37, ומקסימום פתוח, לא נורא, לא לך תדעי תוך.
שיחליט לאיזה כיוון הוא הולך, למטה למעלה, בין שמיים לארץ.
ניסיתי, הילדים שלי, לא יודעת, הם אוהבים לראות, אחת אהבה לראות תקרה ורצפה כל הזמן, והשני אוהב את הצדדים. ובאמת כל זה נבנה תוך כדי התנועה שלי כדולה, כי אני מלווה לידות גם, עוד הרבה לפני שאני ילדתי את הגדולה שלי עוד, אני מלווה לידות כבר 18 שנה, הגדולה שלי בת 15.
וואו.
לגמרי, זמן טס כשנהנים. ומתוך זה הבנתי שיש חשיבות ללעשות דברים בהיריון, כדי לא להביא את עצמי למצב שבו אני הייתי, של לקסוס ציפורניים בלידה ולהגיד, תוך כדי הלידה, אוי, 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 תבדקו, נראה לי שהוא מתהפך, אוי, הוא מתהפך, אוי, כי אם הוא מתהפך לי, אוי ובוי, זהו, זה ניתוח, לא יכולתי להיות במקום הזה,
וכשאת זה שואלת... זה גם חוסר שליטה מטורף, ואת כאילו לא שולטת על זה, הוא שמה, בקרוסלה,
אין לך שליטה על זה, ושולחים אותך לכל הבדיקות האפשריות לבדוק שאין ריבוי מים, שגורם לו להסתובב, בודקים שאין איזשהו משהו שאולי מפריע לו, מבחינת העובר, וכשזה לא, שהכל תקין מבחינת התינוק, אז התשובה שהרופא אומר לך, זה, אני לא יודע, במילים אחרות, אני לא יודע, כמו שאת באה לה ואומרת לו, כואב לי באגן, כואב לי כשאני אני גוררת רגל, יש לי איזשהו כאב במפסעות, אז היום יודעים לקרוא לזה בשם, סימפיזיוליזיס. פעם לא ידעו להגיד סימפיזיוליזיס, אמרו לי, אישה, ההיריון כבד עלייך. תלכי, שימי חגורת בטן. אף אחד לא שלח אותך לטפל בזה. אין הודעות לפיזיו רצפת הגן.
בדיוק, של פיזיו רצפת הגן. זה משהו שעד היום, דרך אגב, במדינות, אני יודעת במדינות מתוקנות נקרא לזה, את מסיימת הלידה, יש לך ביקורת רופא נשים אחרי 6 שבועות, יש לך גם תור לרצפת הגן, פיזיו רצפת הגן. בארץ, אני לא רואה לזה, זה מודעות שאנחנו בתור נשות מקצוע, מעוררות, וזה לא בא מהמערכת. זה לא כמו,
נכון.
קבעתי לך רופא נשים אחרי 6 שבועות, קבעתי לך רצפת הגן אחרי 6 שבועות, קבעתי לך, לא יודעת, מאמנת, זונאית, כל הדברים שצריכים להתייחס אליהם.
נכון. יותר מזה, אם היו מכניסים את זה לקטגוריה של הבדיקות שנשים עושות בהיריון, בדומה לחומצה פולית, ברזל, המלצות של משרד הבריאות, אם היה איזשהו משהו כזה מובנה, אז כשאת באה לרופא נשים שלך, אני זוכרת את עצמי, באה לרופא נשים בלידה שלישית, ואומרת לו, אני אתן לי הפניה לפיזיו רצפת הגן, כדי לעשות אותה דרך הקופה, אז הוא מסתכל עליי במין חצי כזה, למה? למה את צריכה? אז הסברתי לו את הידע שאני כבר מכירה ויודעת, שהתינוק שלי לרוחב, ואני צריכה לעשות איזושהי עבודה של איזון, וללכת לטיפול, אז הוא אומר לי, תקיע עליי במין חצי זלזול כזה, אם את מתעקשת, אני, טוב, אני לא מאמין בזה. זה לא קשור למאמין או לא מאמין, אין לך מספיק ידע, כי אתה לא מכיר את זה, אתה לא מכיר את ה... זאת אומרת, אנחנו...
זה משהו שאני חייבת ככה להתעכב עליו ולהגיד, בנות יקרות, זה שהם רופאים, זה לא אומר שיש להם ידע בהכל, אוקיי? כמו שלרופא נשים, אין ידע בהנקה. אין לו ידע בהנקה. תשאלי אותו על הנקה, אז אם יש לו אגו מפה עד אונולולו, אז הוא יענה לך. אם אין לו אגו, והוא מודע למקום שלו, והוא מודע לזה שזה משהו שהוא לא למד, אז הוא יפנה אותך ליועץ הנקה, כי הוא מודע לזה שזה קיים. אז רופא נשים, או רופא באופן כללי, הוא לא אוטוריטה על כל התחומים. הוא אוטוריטה בתחום שהוא למד, על הרחם, שגם אנחנו מדברים פה על משהו שעוטף את הרחם, רצפת הגן מחזיקה את הרחם. איך כאילו יש כזה ניתוק בין שתי התחומים האלה, זה מטורף בעיניי.
לגמרי. עכשיו, יש רופאים שלמדו ועושים שילובים. יש מלא, כמו שיש רופא שהוא גם מדקר, או רופאים שמתעסקים בהומואפתיה קלאסית. יש, זה קיים. אבל בודדים. ואת נתקלת אישה שבאה היום ללדת, ובאה לרופא שלה ואומרת לו, תקשיב, לידה קודמת ילדתי בניתוח, אני מאוד רוצה ללד בלידה רגילה. אז היום יש יותר מודעות ללידות ויבק, מה שנקרא לידה נרתיקית. Mm-hmm. אבל יכול להיות שיגיד לה, תשמעי, אני לא יודע אם כדאי לך, לידה קודמת, את ילדת, כנראה היה אגן צר, ותמיד אני נגנבת מהמילה הזאת אגן צר, כי אף אחד לא באמת יכול לבדוק אגן צר לאישה. והרבה פעמים, את יודעת כמה פעמים ראיתי לידות, שהלידה הראשונה היא נותחה בגלל אגן צר, כן? הייתה איזושהי חוסר התקדמות בלידה, קראו לזה, או לא הייתה איזושהי סיבה שקשורה לניתור לא תקין, פשוט לא התקדמה, תינוק לא ירד באגן, ואף אחד לא חשב רגע להבין, רגע, אולי זה היה קשור לפוזיציה שבה התינוק נכנס לאגן. אז ישר אמרו, אגן צר, ואז, באה ללדת בלידה חוזרת, לידה שנייה, וגינלית, והיא הולדת מאמן, זאת אומרת, צריך, אין לי אגן צר, להפך, התינוק שלי הצליח אפילו לרדת, ועשה את זה מאמן. ואז אישה כזאת באה ואומרת לי, אז אכלתי סרטים, כל השנים על הלידה הראשונה שלי? במילים אחרות, אי אפשר להגדיר דברים כאלה מראש, ונתקלתי בלא מעט רופאים, לשמחתי היום יותר ויותר, אני לא אשכח משפט של רופא שאמר ליולדת שלי בבלינסון דווקא לפני כמה שנים, הוא אמר לה, לא לאפשר לאישה ללדת וגינלי, אחרי לידה קודמת שהיא נותחה, זה פשע. אומר, אנחנו, צריך שכפל את האיש הזה. אני באמת לא רואה את הרופא הזה יותר, לדעתי,
הורידו
אותו למחתרת, או יצא לפנסיה, או ירד
לה. אתה שבצד, אתה הורס לנו את ה...
אתה הורס לנו את ה...
אבל גם, זה משהו שאני גם חייבת להגיד, אנשים חושבים שאם עוברים ניתוחים, הבית חולים מקבל יותר כסף, שזה דברים שיושבים על כסף, אז מבדיקה שעשיתי, זה לא משנה אם את עוברת ניתוח או לידה רגילה, הסכום אותו סכום, זה לא משנה אם את משתחררת אחרי יום או אחרי שבוע, הסכום אותו סכום, ככל שאת נשארת יותר, הבית חולים בזבז עלייך יותר כסף, אז זה לא קשור לכסף, כל העניין של ניתוח קיסרי, זה כן קשור לזה שהרופאים לא רואים בזה כמשהו קשה עבור עצמם, אני אדגיש, ולכן הם לא רואים, הם מסתכלים על סיכון מול תועלת, והם רואים, אוקיי, הסיכון פה גבוה יותר, הסיכון פה נמוך יותר, נכון, היא חייב לה, נכון, היא תהיה אחרי ניתוח בטן, אבל ככה נראה לנו שהיא תצא שלמה יותר, ולכן יש פה איזושהי בחירה לכיוון הזה. אבל אם אנחנו באמת, רגע, נחזור אחורה לתינוק הרוחבי שלך, שהביא אותך בעצם לאיזושהי הבנה שאולי צריך לעשות משהו בהיריון, אז מה קורה אחרי זה?
אז קודם כל אני אלך רגע אחורה ואני אסביר שנייה מה הציפייה שלנו. תינוקות באידיאל שלהם אמורים להיכנס לאגן או לשבת בעצם ברחם, בוא נדבר רגע על הרחם, במה שנקרא פוזיציה שנקראת LOA. LOA זה בעצם left occiput anterior. זה בעצם כשאני מסתכלת על התנוחה שבה התינוק שוכב, אני רוצה לראות אותו עם הגב פונה לכיוון הצד השמאלי שלי, כשהרגליים והפנים מסתכלות ימינה. וככה אני רוצה שייכנס לאגן. זה האופטימלי. יש תינוקות שלא נכנסים בתנוחה הזו, שנכנסים בתנוחה שהיא הפוכה, שהיא אולי פנים פונות לכיוון מעלה. ובעצם הראש של התינוק, אגב הפנים לא בהכרח ימינה, הפנים הכוונה שלי מסתכלות למטה, אבל חצי מהגוף שלו לוקח לצד השמאלי שלי. זה הפוזיציה. יש תינוקות שמאיזושהי סיבה שוכבים עם הפנים שלהם פונות לכיוון מעלה, זאת אומרת שהתינוק שוכב עם הגב שלו, עם החוליות גב שלו, על החוליות גב של האימא, ומסתכל כאילו מה שנקרא בים, מסתכל למעלה.
אז מה, הוא הלך לאיבוד? תגידי לי, מה הסיפור שלך?
אנחנו מאמינים, באמת, כאילו כל מי שעוסק בתחום, שכנראה א' נוח לו לשכב ככה, ויכול להיות מאוד שהוא גם יצליח להיכנס ככה לאגן, כי כדי להצליח להיכנס לאגן, הוא צריך להיכנס עם הקוטר הכי צר שלו. אנחנו מדברות בעצם על העצם האחורית, שנקראת אוקסיפוט, שיש לה קוטר מסוים, שאיתה הוא צריך להבריג את עצמו. המילה הברגה, אגב, היא לא מדויקת, כי הם לא עושים את התנועה הזאת של הספירה, של הבורג, אבל הם עושים מין מנוברות כאלה, הם עושים כל מיני תנועות קרדינליות כאלה, כדי...
ימין
השמאלה, בדיוק, רוטציות. ובעצם אצלי למשל מה שקרה זה שהוא לא היה לא לפה ולא לשם, פשוט שכב לרוחב, ומתוך ההבנה שלי לקחתי את עצמי קודם כל לטיפול של אוסטאופט. אמרתי עצמי, אוקיי, בואי נחשוב רגע איך אני עובדת על להביא יותר מקום באגן כדי שהתינוק שלי יבחר לאן להסתובב. אני לא נוגעת בתינוק, אני עובדת עם האגן שלי, אני עובדת עם האגן ועם הרצועות שמחזיקות את הרחם, כדי לוודא שאין שום רצועה שמקובצת או רפויה מדי באחד הצדדים, שאולי זה מה שמפריע לתינוק שלי להתמקם טוב. ומפה נולד המונח מה שנקרא איזון אגן, רואים הרבה מכירות את המינוח spinning babies, שזאת אחת מהטכניקות שעובדת על איזון באגן, איזון עובר באגן. זה בעצם טכניקה שפותחה על ידי מיילדת בשם גיל טיילי, בריטית, שבאה ואמרה, יש כל מיני, שוב, היא דיברה על הכתרים באגן, וכל הדברים האלה, ואיך תינוק צריך לשכב, וכו' וכו' וכו', והיא מלמדת כמה תרגילים, שהיא ממליצה לעשות אותם, משבוע 20 לצורך העניין, כל אישה בהיריון, כדי להביא את התינוק שלה, לשבת נכון, אבל לא רק זה, אלא כדי לעבוד על הרצועות שיהיו מאוזנות. מה שאני עשיתי, אני הלכתי קודם כל לטיפול של אוסטאופט, כדי לוודא האם משהו ברצועות שלי באמת באמת מחזיק חזק, ושילבתי את זה עם טיפול פיזי או רצפת אגן, ואני מדברת על ההיריון. לא אחרי לידה, עשיתי את זה כבר בהיריון. הטעות שלי הייתה שלא התחלתי את זה כבר מסוף ההיריון של הלידה השנייה שלי. יכולתי לסדר את האגן בצורה מיטבית, כי הלידה השנייה שלי גם הייתה מאוד מורכבת, אבל עדיף להתעורר עכשיו מאשר מאוחר בכלל או בכלל לא. ובאמת הלכתי לטיפול של שילוב. ומה שהפיזיו רצפת אגן עשתה, היא באמת עבדה איתי וגינלית, ובדקה האם וגינלית הרצועות שלי מתוחות, רפויות, אפשר לעשות את המישושים האלה, רק פיזיורצפת הגן כמובן עושה, והיא באמת ראתה שיש לי אזורים מקובצים יותר, אזורים שמקובצים פחות, והיא עבדה פנימית. האוסטאופת עבד חיצונית, ובאמת ניסינו קצת לאזן, לשמחתי הוא כן קצת זז, אני ממש הרגשתי איך תוך כדי הטיפול, הוא מנסה להתמקם, אבל היה לו משהו שהפריע לו, זאת אומרת שזה לא רק תמיד רצועות, לפעמים יכול להיות מאוד איזשהו חבל טבור, מה שנקרא קורד, שמפריע לתינוק כשהוא יושב עליו, יכול להיות שהוא עם הגפה, עם איזושהי רגל, יד, רגל מקופלת, אלף ואחד דברים, ומה שעשיתי כהשלמה לכל זה, הלכתי לטיפול במים, שעוד שיטה שאני ממליצה לבדוק אותה, שנקראת אמבריו בלנס, יש מלא מלא שיטות היום, אמבריו בלנס זה בעצם טיפול במים, מה שנקרא, יש אקווליריו שזה ביבשה, כולם עובדות על אותם קונספטים של איזוני אגן, כל אחת עובדת בטכניקה שונה, ומה שעשתה לי באמת בטיפול של 10 דקות בתוך המים, היא בדקה רפלקסים, והיא מיששה אותי באזור, באזורים מסוימים, אני הייתי כל כך מסתולה מהמים, שלא שמתי לב מה היא עושה, ואחרי 10 דקות, היא אמרה לי, יאללה בואי נצא, יש לה אולטרסאונד, זאת מילדת שעושה את זה, לא כל המטפלות של האנשים שהיא הכשירה, הם כמובן, יש להם אולטרסאונד, אבל לה יש, למי שאין לה אולטרסאונד, כמובן ההנחיה היא ללכת לקהילה, להיבדק, אחרי כמה ימים, לראות שבאמת התינוק שינה נוחה, ואחרי 10 דקות היא מוציאה אותי מהמים, ואני, רגע, למה לצאת? כיף לי פה, למה מוציאה אותי? זה הטיפול כזה, בציפה, זה הצפה כזה.
אוי, אני מתה על זה, אני מכורה למגע במים. רגע, אבל לפני שנכנסת למים, היא גם עשתה לך אולטרסאונד?
בוודאי, אני באתי אליי עם כל הניירת שלי, היא שאלה אותי, האם אי פעם הוא הסתובב לך, והוא היה במצג ראש, ואמרתי לה שהוא היה ראש, וזה דווקא טוב שהתינוק היה ראש אי פעם, כי אנחנו יודעים שהוא כן יכול לעשות את הסיבוב.
שהוא מסוגל.
שהוא מסוגל. ומאיזושהי סיבה, שיהיו כאלה שיגידו סטרס, לחץ, תנועה שעשיתי, מתיחה של משהו, הוא הסתובב ונהיה לי רוחבי. זאת אומרת שהוא כן רוצה להסתובב, אבל משהו מפריע לו. והיא שחררה את זה. בתוך 10 דקות יצאתי מהמים. כמובן עשינו לפני זה אולטרסאונד לראות. היא ראתה באיזה צד הוא שוכב לי, והוא באמת אצלי לא שכב בצד השמאלי, הוא יותר התמקם כל כולו ימינה, מבחינת התנוחה שבה הוא שכב, ואחרי המים, מדהים, הוא פשוט שכב לי כמו שצריך, היא נתנה לי תרגילים, אמרה לי מה את עושה, ולשמחתי זה היה פשוט, לא יאמן, זאת אומרת לא יאמן.
זאת אומרת זה מה שהציל אותך מניתוח קיסרי תכלס, כי אם לא היית עושה את זה, איזה שבוע היית אז?
אני באתי אליה שבוע 37.
וואי, זה שנייה לפני הלידה.
זה היה כי הוא פתאום התהפך לי לרוחבי, זאת אומרת, הייתי פתוחה, אני בראש, ילדה יולדת, לידה וגינלית, מי לידה? אני לידה שלישית? ילדתי שתי לידות וגינליות, מה נסגר? פתאום האדון החליט שלא בא לו.
היא ידעה להגיד, לא, הוא פשוט בא ללמד אותך משהו.
זה נכון.
היא ידעה להגיד מה הפריע לו?
היא אמרה לי ש... ממה שאני זוכרת, היא אמרה לי שאחת הרצועות שלי עדיין הייתה מקובצת, אבל גם ממה שאני זכרתי, היא אמרה לי שהרגל שלו, אחת הרגליים שלו הייתה עם נטייה יותר למטה, זאת אומרת הוא היה כאילו מצג רגל, הרגל ממש ירדה, ולכן הוא התמקם לי ככה, ואי אפשר היה, ובגלל הקיבוץ שהיה לי באותו אזור, מאותה רצועה, הוא לא הצליח להחזיר את הרגל. זאת אומרת שהייתי חייבת פה שילוב, של 3 אנשי מקצוע כדי לאזן את עצמי. זה גם היה פיזיו רצפת הגן, גם אוסטאופתיה, וגם בסופו של דבר, אותה, לאיזון. עכשיו, שאלתי את עצמי את השאלה, מה היה קורה אם הייתי הולכת להיפור חיצוני? האם בהיפור חיצוני בסופו של דבר היו מצליחים לסובב לי אותו? סביר להניח שכן, אבל אז לא בטוח שהוא לא היה חוזר בחזרה. כי אולי הרצועות, עדיין לא טיפלנו ברצועות. אם הייתי מטפלת ברצועות, ואז הולכת להיפור, יכול להיות שזה היה עוזר. ובאמת יש הרבה בנות שהולכות להיפור חיצוני, שמצליח, אין ספק. אבל, הרבה פעמים הם חוזרים, ואז אומרת, צריך מה נסגר? זה מה שקרה לי עם הלידה השנייה. ups and down, הגברת, הפכתי אותה והיא חוזרת. הפכתי אותה והיא חזרה. עכשיו, 13 שנה אחורה לא הכרתי את מה שאני מכירה היום, על תרגילים, תנוחות וכו'. והלכתי להיפוך. בשלב מסוים אמרתי להם, תקשיבו, עכשיו אתם הופכים אותה. ואני מתחננת, יורדת על ברכיי, תנו לי זירוז, אני רוצה לקבע אותה עם צירים שהתחפו אותה למטה, תשאירו אותי ואת חולים. וככה ילדתי, עשו לי היפוך, ונכנסתי לזירוז, כן. בסופו של דבר, זאת הייתה הדרך הכי נכונה באותו רגע. כי פחדתי שככה וככה וככה.
אז אם אנחנו מדברים רגע על הריון, הריון תקין, הכל בסדר, התינוק סך הכל, נגיד יושב איפה שהוא צריך, האם היית ממליצה בכל זאת לעשות איזשהם פעולות כדי לעזור לו להישאר במנח שלו ולא להתחיל להסתובב שם, או באמת דברים שיכולים למקם אותו, הרי אנחנו יודעים שיכול להיות שהוא יושב במקום הנכון, אבל הראש שלו לא בזווית הנכונה, ואז הוא יכול להיכנס, ומה שנקרא לקרוא את דרכו החוצה, סליחה על התיאור הגרפי, אבל אז איך אנחנו יכולות, כאילו איזה, אז דיברנו על שתי טכניקות, נכון? מעבר לאוסטאופת ורצפת הגן שאני מניחה, רגע, אוסטאופת זה משהו שהוא בדרך כלל משולב במהלך ההיריון?
בגדול לא, אין המלצה, למרות שהם מטפלים, שהם מורשים, זה תחום שמוכר בקופות חולים וכולי, יש אוסטאופטים שהם גם דוקטורים, שהם רופאים, אבל זה תחום ברפואה משלימה לגמרי, לא משלבים אותו, נשים לא מכירות, אני נתקלת היום בנשים שלא יודעת מה זה אוסטאופטיה, הן מכירות טיפול אוסטאופטי לתינוק אחרי לידה משולב בקרניוס סקרל, שזאת שיטה שעוזרת לתינוקות, אם יש להם העדפות צד, או תינוקות שיש להם איזשהו קושי, הם נולדו בוואקום, ויש איזשהו קושי עם הלסת, אז באמת, הם יתקלו אולי ברופא ממליצה להם להגיע לזה, אבל הם לא מכירות טיפול עבור עצמן בהיריון. אז זה לא קיים בהיריון, לפחות מי שלא מכירה. כשאני פוגשת אותה בהיריון, אני ממליצה, אני מלמדת אותה על תרגילים מאוד בסיסיים, שחלקם גם של הספיניק בייביז, שנועדו לשמור על המצב הקיים ולאזן. כולנו לא מאוזנות בהיריון במידה מסוימת, כי אנחנו לא יושבות נכון, כי אנחנו לא יודעות לעבוד נכון עם האגן. תחשבי שאנחנו לא כמו בהודו, יושבות וקורות ומחבסות בגדים על הגנגס, אנחנו יושבות.
אפילו הולכות לשירותים בקריאה, הן לא נכון. יושבות על הסלע.
אנחנו לא...
יש להם המון קריאה.
בדיוק, יש להם את הכל, הם עושות הכל בקריאה. עכשיו,
אנחנו לא בנויות בקריאה. לזה.
תחשבי, הם בעולם, כמה שזה נשמע, עולם שלישי, עולם יותר, יותר מתוקן מאיתנו בקטעים האלה, ובאמת מתוך העולם המערבי שאנחנו נמצאות בו היום, אין מה לעשות, גם צריך לא לשכוח שיש הרבה סכרת, התזונה שלנו מאוד מאוד בעייתית, ויש המון נטייה להעלות, להרבה הרבה דברים שאני לא אכנס אליהם, שבעקבותיהם גם תינוקות הרבה פעמים נכנסים לא טוב לאגן. Definitely.
אז בואי נפרט רגע את הטכניקות שבאמת אנחנו יכולות לעשות, כדי לעזור לי ולא לעבור את הלידה בשלום. אז דיברת על ספינינג בייבי, שזה בעצם תרגילים?
נכון, שזה בעצם, יש לספינינג בייביז שלושה תרגילים עיקריים, שנקרא Three Sisters of Balance, שלוש אחיות לאיזון, מאוד פשוטים, שכמובן, רק אני תמיד שואלת את האישה עם איזושהי, שאין איזושהי בעיה מבחינת משהו נוירולוגי בעייתי, שאני צריכה לדעת, כי חלק מהתרגילים את צריכה פשוט להתהפך עם הראש למטה, את כאילו יורדת לכזה מוסלמי מתפלל, אז רק בשביל להבין שאין איזשהו משהו שהוא יכול לעבוד בעיה, ושהיא בריאה ושהכל בסדר, ואז אנחנו פשוט מבטרות על חלק מהתרגילים, אבל זה בעצם שלושה תרגילים מאוד פשוטים, שאני מדריכה אותה איך לעשות אותם, משבוע 20, או תלוי באיזה שלב הן פונות אליי, בלי קשר לאיך התינוק הזה שוכב, אם אני יודעת שהוא בעקוז, עוד יותר אנחנו עושות את התרגילים האלו, המטרה היא לאזן, לוודא שהכל משוחרר באגן, והתפקיד שלנו בעצם, זה לא לגעת בתינוק, אנחנו מפנות לו מקום שהוא יבחר איך להיכנס, מבחינתי,
על בסיס יומי? נוכל... זה תרגילים על בסיס יומי?
על בסיס יומי לגמרי, זה ממש עבודה עם האגן, בדומה להמלצות שלי לנשים, לכי לטיפולים, תעשי פילאטיס, תעשי ספורט, תעשי דברים, אם את רגילה ומתורגלת, תמשיכי להיות בתנועה, וגם הנחיה שלי, על איך לשבת נכון, יש תנוחה מאוד חשובה, של לדעת איך לשבת נכון, כדי שהתינוק שלי, הולך וגדל ברחם, גם ייכנס טוב לאגן. עכשיו, כל הדברים האלה של הספינינג בייביז, בשילוב ל, אם דיברנו על איזה עוד דברים אפשר לעשות, אז אפשר באמת לעשות טיפול במים, אני לא מדברת על ווטסון, אני מדברת על טיפול ממוקד, שזה באמת משהו שיש נשים שהולכות אליו, לא רק בשביל להפוך עובר, הן הולכות אליו כי הן רוצות לוודא שהכל מאוזן, ושהכל טוב, או נשים שבאמת היה להן קיסרי קודם, ואנחנו יודעות שעוד יותר אנחנו רוצות שהתינוק הזה ייכנס טוב לאגד, כי המערכת מוגבלת מבחינת הדרך לזרז אותם אם צריך, ואנחנו כן רוצים כמה שפחות שיגעו בהם, אז אנחנו רוצים להכין אותם. אז יש באמת את הטיפול במים, יש את הטיפול ביבשה, מה שנקרא האקווילריו, שיש נשים שמכירות, שזה כל מיני תרגילים שהם גם, הכל די דומה, אבל זה פשוט טכניקות שונות. אני כמובן ממליצה גם לפגוש אוסטאופת, במהלך ההיריון, במיוחד אם האישה הזאת מספרת לי, שהיא קצת מתחילה לצלוע, ויש לה קצת כאבים במפסע בצד שמאל, והיא הולכת לרופא והיא אומרת לו, דוקטור, יש לי כאבים בצד שמאל במפסע, וזה אומר לה, צריכה ללדת. אז לא, אין דבר כזה, ברור שאת צריכה ללדת.
מפטר.
יהיה בסדר, את יודעת, יהיה בסדר זה לא, ממש לא, אישה לא אמורה לתאר כאבים אסימטריים. אנחנו רוצות איזון. אם את באה ומתלונת על כאב מסוים, בואי נטפל בו. לכל דבר יש מענה, לכל דבר יש סיבה. הכובד, האיזון, הריונות חוזרים, יש מלא דברים. אז כן, יש מלא דברים מה לעשות, ואני ממליצה בחום ללכת ולבדוק אותם. גם אם הכל תקין והתינוק שלך במצג ראש.
אז דיברנו בעצם על ארבעה דברים, על אוסטאופת, רצפת אגן, ספינינג בייבי,
אקווליריו, ואמבריאו בלנס. זה חמישה דברים. יש עוד שיטות מהממות נוספות בשמות אחרים. בסופו של דבר, כולם מדברים על אותו רעיון, על איזון. ובעיניי, זה הבסיס
להצל. ואת מביצה את זה לכל אישה בהיריון, גם אם לא היה לה איזשהו קושי ידוע, גם אם לא היה לה ניתוח קיסרי קודם, גם אם זה הריון ראשון, זה משהו שרק שיכול לתמוך בהיריון, ופשוט להכווין אותך ללידה שהיא כמה שיותר מאוזנת, נקרא.
הגדרת את זה נכון, חד משמעית. כמה שיותר לבוא עם תינוק שיושב לי טוב באגן, כי מה אנחנו יודעים היום? שלא מספיק לי צירים שידחפו את התינוק למטה, כמובן שאני צריכה צירים, אבל אני צריכה תינוק שיושב טוב באגן. תינוק שלא יושב טוב באגן, לא לוחץ טוב על צוואר הרחם, אני לא מתקדמת. אני יכולה ללחוץ על צוואר הרחם, להגיע לפתיחה מלאה, אבל התינוק שלי לא יורד לי בעצמות באגן, הוא לא עובר ספינות, את אותם מדרגות באגן, והוא לא נכנס טוב לאגן. עכשיו, גם אם את מוזמנת לזירוז, ואת נכנסת בעצם לתהליך של השראת לידה, אבל את מגיעה ממקום שאת לא מאוזנת, והתינוק שלך לא ממש שוכב טוב, זה מתכון לבלגן. כי אז הוא יכול להיתקע בדרך, ותחשבי, אני גם מאלצת את הגוף להיכנס ללידה. אז תמיד, תמיד, תמיד ההמלצה שלי, לא משנה איך הלידה הזאת תתפתח, להיות כמה שאת יכולה מאוזנת. כמה שיותר לטפל בגוף לפני, באגן, ואם את סובלת מכאבים, לא להישאר עם זה כי הסבתא אמרה, זה יעבור. בסדר, רצועה לך.
זה יעבור גם לי היה, זה עבר אחרי הלידה.
כן, זה יעבור אחרי הלידה, יהיה בסדר. אישה אומרת, תשמע, אני לא יכולה לשנות תנוחות במיטה, כואב לי.
תגידי, זה משהו נפוץ כאילו, בכל מקום בארץ יש את זה?
הטכניקות עצמן מפוזרות, יש מטפלים בכל מיני מקומות היום בארץ, אפשר לפנות לכל מיני תחומים, אני למשל מטפלת ברפלקסולוגיה, וחלק מהתרגילים שאני מלמדת, אני עושה אצלי גם בטיפולים בקליניקה, אפשר למצוא מטפלות לפי הנושאים, אמבריאו בלנס, יש רשימת מטפלות, אקווליר, רשימת מטפלות, אוסטאופטים שמתמחים בנשים בהיריון, יש הכל, פיזיו בשפע. העולם הזה הולך ונהיה יותר ויותר ויותר רחב ויותר פתוח, צריך רק לדעת שזה קיים ולחפש אותם לפי אזור מגורים, ואם צריך, מגיעים למרכז הארץ, או צפון, או מה שלא יהיה.
מה את חושבת לגבי כל מיני צמחים שלוקחים בזמן ההיריון?
השאלה מה הסיבה ומה המטרה. אם המטרה שלי זה לאזן, זה להכין את הרחם, זה להיות יותר מוכנה לקראת הלידה, סבבה, אין בעיה. השאלה מה את לוקחת? אני תמיד תמיד ממליצה על דברים מאוד בסיסיים, תמיד תמיד להתייעץ עם האנשים שאת הולכת וקונה את זה דרכם. כי לא כל אחת יכולה לקבל כל דבר. למשל, שמן נר הלילה, זה צמח שלא כולם יודעות, אבל לפעמים, 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 לא מומלץ לקחת אותו אם היה בעברך ניתוח קיסרי, או אם יש לך נטייה לצלקות, להצטלקויות, או אם היה לך תפרים, כי הוא מאוד, כי הוא מרכך, הוא עובד על ריכוך, ואנחנו לא רוצים איזושהי בעיה עם הצלקת.
לרכך את הצלקת.
לרכך לך את הצלקת. זה נחמד, אבל לא כשאת בהיריון. אז אם אתם קוראות כל מיני דברים כאלה שלוקחים בהיריון וכו', תמיד להתייעץ עם אנשי מקצוע ולא לקחת על דעת עצמכם, כי זה לא מימן, אז תמיד להתייעץ. אין בעיה לקחת דברים, יש דברים בסיסיים כמו עלי פטל, עלי סירפד, שמכינים את הגוף, יש תמציות יהודיות, יש כל מיני דברים שאפשר לקחת, אבל אני לא ממליצה, מעבר לזה, לקחת על דעת עצמכם, רק באישור של אנשי מקצוע, כי כל אחת צריך להתאים לה את זה. כל אחת לגופה. מה שנקרא.
מעולה, תקשיבי, אני למדתי המון בשיח הזה, זה דברים שאו שלא היו קיימים כשאני הייתי בהיריון, כי לא נחשפתי לכל הדברים האלה, או שבאמת די חדשים בעולם הזה, כמה שנים כאילו יש את כל האמבריו ואיזון ו...
בואי נראה, אני 18 שנה באמת בעולם הזה של כל הלידות והכל, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה ליאמי שלי עוד מעט בן 5, התחלתי להכיר את זה ממש כשהייתי בהיריון איתו, 5 שנים, משהו כזה. יכול שזה קיים עוד, זה די חדש, די חדש, יכול שזה היה עוד לפני, פשוט זה לא עלה למודעות כמו שיש את זה היום.
אז אני שמחה שהבאנו את זה, שא' ככה אתן מאזינות יקרות, תדעו שיש דברים שאתם יכולות לעשות בזמן ההיריון כדי להכין את עצמכן ואת התינוק ל... לידה שתוכל לעבור בקלות יותר, כי באמת היום אנחנו גם, אני חושבת שהקורונה עוד יותר קיבעה אותנו לכיסא, ודברים שכאילו מייצרים סטטיות בגוף, הרבה אנשים התחילו לעבוד מהבית, מול המחשב, קמים להביא משהו לאכול ולשירותים בערך, בגלל זה גם עלה, לפחות אצלי בשכונה, אני רואה איזה צורך עלה ולעשות ספורט, לצאת להליכות, כי באמת המקום הזה שפשוט התיישבנו בבית. אז תודה, אני למדתי המון, יש לך ככה כמה מילים לסיום?
אם מישהו אומר לכן, ככה זה, תלדי וזה יעבור, את בהיריון. בסדר, יהיה בסדר, כל הדברים האלה והצובלת, אל תתני לזה, אל תשתיקי את המקום הזה, לכי תטפלי. אין דבר כזה כואב בהיריון סתם, לא כואב לנו סתם. כואב כי יש סיבה. אם את גוררת רגל כבר כמה שנים אחרי הלידה השנייה שלך, ואגב יש קשר לצלקות ולתפרים, אנחנו לא נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל אם את גוררת רגליים ואת בהיריון ואת מרגישה שכואב לך, את חייבת לטפל בזה. זה, אין סיבה שתסבלי, זה לא קורה סתם ככה. אז במילים אחרות לסיום, אין דבר כזה כואב. אנחנו מטפלות. וסובלות ההיריון בטוב.
מאוד מאוד חשוב, כי אני פוגשת הרבה יולדות, שזה מה שאמרו להם. כאילו ככה זה, ייקח זמן, קחי את הזמן, וחשוב לדעת שיש מה לעשות עם זה עכשיו. וככה אני אשים לכם את הפרטים של אורית פה בפירוט של הפרק, אתם מוזמנות לפנות אליה, כמו שהיא אמרה, היא נמצאת בראש העין, היא גם עושה חלק מהטיפולים האלה, והיא כמובן גם מלווה לידות, ואם היית קרובה אליי, אז רפלקסולוגיה זה אחד מהדברים האהובים עליי בעולם הזה, אני מתה על זה. וזהו.
את חייך, חובה, חובה. אגב, יש נשים שלא יודעות אני שואלת אותם, טיפלת בעצמך פעם בהיריון? היא אמרת לי, לא, זו פעם ראשונה. אמרת לה, מה? עשית פעם רפלקסולוגיה, כמו בתאילנד, פוט מסאז'. זה לא אותו דבר, כן? זה קצת שונה, אבל דפנטלי, לטפל, טפלו בעצמכן, אין שום סיבה בכלל, לסבול. בכלל,
באופן שוטף.
באופן שוטף בכלל, גם אחרי לידה, והבריאות, כל אימא חייבת לטפל בעצמה. בסדר, אנחנו חייבות את זה לעצמנו, לנפש שלנו, לגוף שלנו, אז טפלו בעצמכם.
אז אני אגיד לך תודה רבה שהתארחת פה הבוקר, אני לא יודעת מתי אתם מאזינות, אנחנו מקליטות את זה בבוקר, ואתן מאזינות יקרות, אל תשכחו לעשות עוקב, ללחוץ על הפעמון, כדי שתדעו כל פעם שעולה פרק חדש, ואנחנו נתראה בפרק הבא.